יום חמישי פרשת בעלו יצחו. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתיח האחרון לשבוע זה, במשפט הירושה, שעלה לכותרות בארצות הברית את חוכמתו של הרב היהודי. סיפר מישל שורקין, בספרו מגד גבעות עולם, זה הובא הספור הזה ביתד נאמן לפני כמה שנים. שאבא שלו, עד צדיק גדול, תמיד חכם גדול, אני נוהג לפעד בראש השון, בבית הכנסת בלבת עם שוטים, שהיה נוהג גם בעלי תוקע, הוא התפלא למה הוא בחר דווקא בזה, ולא בהרבה ישיבה של מיליונים, כמו שהיה במשך השנה אולי. כששאלתי אותו, הוא מספר, שאלתי אותו למה הוא בחר דווקא שם, אז הוא אמר שהוא רוצה להתפלל עם הרב אלקין. מי זה הרב אלקין? אז הוא מספר שהרב אלקין היה מרביץ תורה לבלבטים, אמריקאי הוא עושה את השיעור שלו על כל השש לפי הסדר, אבל האיחוד שלו היה עוד גדולה ישראל בברוקלין שמסרו שיעור דפרמי על כל השם. הוא היה סגין האורלה עלינו, עיוור את כל, את השיעור הוא אמר בעל פה, עם הגמורה והרשי בלשונו ממש. רק זה המכוון באצבע, שלוש שורות למעלה, שתי שורות למטה. אז לכן הוא אומר, רבא שלי רצה שהצולות שלו ביום הדין יהיו ביחד איתו. הוא מביא פה סיפור שהתפרסם בזמנו, קיבל ידיעות בעיתונים באמריקה על גודל חוכמתו ופיצחותו. היה באמריקה יהודי שקראו לו מיסטר קופלמן, יהודי פשוט, פועל פשוט, שהרוויח בקושי למחייתו. ולא רק שהיה לו תצורות של הפרנסה, אשתו חלתה, נפטרה והשאירה אותו עם ילד יתום, עם ילד שנהפך ליתום. אז הוא חיפש שידוך, שהוא חשב שהוא מצא את המתאימה, התחתן איתה. לא עבר זמן רב, והוא מגלה שהאימא החורגת דוחקת את רגלי בנו, רודפת אותו בזעם. טוב, לא נשאר לו מקום בבית, וכוח המציאות הכניס אותו למוסד להתאמן. עם השנים, הקופן הלך והתאשר, אבל הוא נשתה שנייה, והילדים שילדה לו, ידעו חיי רווחה ואושר. וכך חלפו השנים, קופלמן נזקין, חלת חולה שלא קיים ממנו. וכאן התחיל להסיק את האישה הרעיון איך לפעול, כדי שכל הירושה תגיע אליה ולא ייפול חלק לבן הבכור. ואז היא עלה לרעיון, היא לקחה את אחת האחיות שהייתה ליד מיטת החולה, נתנה לה כסף, ואמרה לה, את דואגת שהבן לא ייכנס. הוא מגיע, תגידי לו, הוא יושן, הוא בטיפול, הוא פה, הוא שם. וכך היא עשתה, ואז אשתו תפסה אותו באיזה זמן שהיה נראה לה טוב, ואמרה לו, תראה איזה בן יש לך, אבא שלו מצב כל כך קשה, לא מגיע לבקר אותו. ככה התפיסה אותו, כשהיא ראתה שזה זמן טוב, היא אמרה לו שאולי יוציא אותו מהירושה, הוא הסכים, עבור עורך דין, היא כתב קצת צוואה, כדת וכדין, היא גם דאגה שהבן הבכור יקבל 50 דולר, כי אחרת, אם לא, אין שם כלום, אז הוא יכול לטעון לי שפיות שבזה שהוציא אותו לגמרי. יכול לערער. טוב, ככה עשו, עורך דין כתב קצת צוואה, האישה והאחות חתמו שהוא פיקח, שהכל בסדר איתו. והוא כתב בצבא שכל הרכוש הולך אליהם, אל האישה והילדים מהאישה, כל יש מהבניינים, בצורף הזאת הסדולרים. כמובן, פרט לאותם 50 דולר. כשנדעו לבן הבכור הפרטים של הצבא, זה כבר היה מאוחר מדי, אבא כבר לא בן החיים. ואז התנזל לה, זה לא לפגוש את הגאון הנודע, הרב אלקין, שתול אותה בעיה. אמר לו שהוא ניסה להתייעץ עם עורך דין, שהוא יצא לו לטעון שאבא לא היה שפוי, אבל כיוון שהעורך דין ואותה אחות רחמניה אישרו שהוא היה שפוי, אז אין מה לעשות, ואבא בן פרץ בבכי. אמר לו הרב אלקין, תחזור לעורך דין, ותגיד לו שבקש מהשופט שייתן הוראה לתרגם את הצוואה, בלשון הקודש לשפת המדינה. ומכיוון שבמקור של הצוואה המשפטים קצרים שיש שם הדיוק ותרגום לאנגלית, צריך לעזר ברב שבקים בנקודות קטנות, שהזמינו אותו, את הרב אלקין, והוא בדעת השם ידח לכוון את שני הדברים, כדי שהאמת יצא לאור, ויוסר הכיפוח מעלה נפגע. השופט האמריקאי קיבל את ההצעה, הרב אלקין עקב אחרי עבודת המתרגם, נתן להוראות. מי שבקים בעבודת תרגום מספה לשפה יודע שלא שייך לתרגם מילה במילה, באופן כללי, באופן קבוע, אלא צריך לפעמים תרגם משפטים שלמים, לפעמים אולי אפילו קטעים שלמים. כדי שיקבלו את המובן המקורי שהתכוון הכותב. אבל פה הרב הציג דרישה למתרגם לגבי אחד המשפטים, שיביא אותו מילה במילה, ולא את המובן המקורי. טוב, הוא התווכח, אבל הרב לא הסכים. על איזה משפט מדובר? בנוסח המקורי בלשון הקודש לא אופי המילים לאחר מותי. כמו שהוא היה בתרגום באנגלית, היו צריכים לשתוב. היה כתוב שם, אחרי 120, תתחלק הירושה כפי הרות.
כאן דרש הרב להביא את המילים אחר 120 שנה לתרגום האנגלי כפשוטן. טוב, ככה מתרגם מהסן, נאלץ לכנה לראות של הרב. ויצא מכך שעד לאותו תאריך רחוק, עוד 120 שנה, אין לה הורשים רשות לקבל את המרשם מלכותם. טוב, המשפט התנהל במלכות הטובים משני הצדדים. האישה דרשה, והבנים דרשו לקבל את הכל פרט לאותו 50 דולר. ופה התייצב עורך דין של התובע, ואמר נכון, היא צודקת, התקבל, אבל עוד 120 שנה. טוב, כולם צחקו, אבל העורך דין מטעם היורשת בבנה החזיר כסיד וניסה להסביר את המשמעות של הביטוי אחרי 120, שפת גמוי משזה תכסיס, של רב הפיקח שעמד בצדו של הצד המקופח, שבאמצעות הביטוי הזה העמיד תירוץ, שיעכב את החלוקה של הירושה עד שיש כמה ילדים להגיע אחרי הפשרה, שאם לא כן, תקל הממשלה את כל הירושה לאורך תקופה של 120 שנה, ואם תום פרק זמן, היא תחזיר את הירושה למי שיוותר מבעלי הזכויות אחרי כמה דורות. מי שישאר. היורשת התחתנית נוכל לשמוע שהבן הבכור מוכן להתפשר עם היורשים ולהשאיר גם להם חלק אחרי שיקבל את המגיע לו על פי זכותו. העיתונים באמריקה פרסמו את המשפט שהדגיד בהדגישם את חוכמתו של הרב, הרב היהודי שהצליח להגן לזכויות שלו, של אותו בן מקופח, וכולם הבחינו בעובדה שאותו חוכמה מקורה בתורה שהרב בקיבה ושאב אותה מתוך. אנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע, וישמואל שאון אבמואל, סיפר המשפיע הרב הצדיק, רב חמלזר גרוס שליטה, בחרותו הוא גדל אצל הדור מטוש, עם קרוב אליו. יום אחד הוא מספר, הם היו בישיבה, בחורים צעירים, 13-14, פתאום הרבי במקום להגיד יסגד על, ויסקד אשקר גלו, בפתח צריך להגיד צעירי, יסגד אל ויסקד שהתפלו, מה קרה פתאום, אנחנו שהוא משקיע בשביל זה מאמצים, בשביל הגיל שלו לעשות שינוי כזה. אבל הוא אומר, עצמך לא אחר בזמן, אחד הבחורים הצעירים סיפר שהוא מצא שכתוב בספר, שככה צריך להגיד, והלך לרבי להראות לו. הוא אומר, מה שכעסתי עליו, הוא צריך ללמד את הרבי איך להגיד קדיש. אבל, סיפר, הלך לארון ספרים, חיפש, ומצא להפך. הוא מצא שיש בהלכה שצריך להגיד כן, כמו שהרבי אומר. אז הוא שמח ללכת לרבי ולהראות לו את זה. ואז מה שקרה, אז גם עכשיו הרבי שמח, כמו בפעם הראשונה שהוא שמח שהבחור ראה לו ואמר לו, כן, מעכשיו אני אשנה. גם עכשיו הוא שמח עוד פעם ואמר, מעכשיו אני אשנה. הוא אומר, כאן כבר לא אכלתי לכבוש את מייתי. ושאלתי אותו, כן, הרבי מטוש, הוא היה חוץ מראש שיבה, הוא גם היה אבא רוחני, מלאך שניצב על כל קודש, כל אחד אומר לו גדל. שאל אותו הרבי, אני לא מבין, הרבי צריך שני בחורים ב-13-14, יגידו לו איך צריך להגיד קדיש. יום אחד מגיע הבחור, אומר לו ככה, והרבי משנה, יום אחד בחור מגיע עוד פעם משנה. הרבי לא ידע איך אומרים קדיש, אז הוא חייך ואמר, תנוח דעתך את הצדק. אני אסביר לך, כשהוא בא אליי בפעם הראשונה לפני שבוע, אז ברגע הראשון עלה לי איזה רגע של קפידה, רציתי להוכיח אותו, אבל אז תפסתי את עצמי ואמר, והלב שלי יסר אותי על אותו רגש של רוגז להקפדה, כשבאת המשקל החלטתי לתת הכנעה, להכניע את עצמי לפניו ולנהוג כמו שהוא הער לי, וזאת עד שאני אקבל סימן מן השמיים, שאני יכול לשוב למנהג הראשון, ולכן שמחתי עכשיו, כשניגשת אליי עם הספר שבעצך, כמובן שראיתי סימן מהשמיים שאני ממתין לו, שאני יכול לשוב ולומר, יתגדל ויתגדל כמנהגים מימים ימים. אנחנו ממשיכים רבותיי עם כל העם, מה אנחנו עושים כדי שחיילה נמצא את עצמנו שוב מול דלתות סגורות, בגלל המחשבה? בצורה של ימי הקורונה, בתי כנסת היו נעולים, עם הרבה הצער. אנשים התפעלו ביחידות, או בענייני מרפסות, חניונים, מרחבים פתוחים. בלי תנאים מינימליים שבית הכנסת הרוי ויות להיכל השם. אני מספר שאני פוגש את אחד השכנים, אבל חשוב מדי פעם, השיחה הייתה מסוב כרגיל. המצב, אותו אחד זה מה שרואה עליו, ואיך שזה כואב לו, שסגרו את בתי כנסת. הסכמתי איתו בכל לב, לא רק הדבר הזה, שנים רבות בעם ישראל, בתי כנסת מנהלים, ואנחנו ביחד. חלפו כמה שבועות, הנתונים הראו על שינוי מגמה לטובה. התחילו לחזור לשגרה, ובתי כנסת נפתחו בכל צענה ורינה. שמחה רבה, נערו כולם חזרה למוקדי החמצן הרוחני, סידור, קדיש, בורחו, תואר ועבודו. ואז יום אחד אני רואה את השכן שלי רץ, אבל הפנים שלו לא היו עצויות מסכה. הוא נתחס לשתים למוס פעלים, שהרבה מהם לא היו מסכות, לא שומעים על ההנחיות עוד כניות. אוי, נזקתי אליו. האם לא עדיין באותם חודשיים תמימים?
שאתה כל כך ממהר להכיס את הצעד הבא חלילה, שלא לחזור אותנו אחורנית? האם באמת הניתוק שהיה לא כך, לא מפריע לך? למה אתה לא עושה את מה שצריך שזה לא יחזור? סבר וקיבל, והוא רץ הביתה, עשתה מסיכה. והתפלל להשם, ירצה מלפניך, שכמו שאני עושה מאמצים, להנצל ולהציל אחרים, גם אתה סבר חמך, אמרו בן, שתוכל לעבוד אותך ברבים, במקדש מעט ודוח אחר, תודה, תודה וסופה, וענית יומין, וסיים הרב סלנסקי את המאמר, בשלוש הבאים ובאחרים. ואנחנו משכם רבותיים, יהלומים מגדולי ישראל, ושולקת עובדות נפלאות על התמסרותם של מרבצי תורה לתלמידים שלהם. ספר גאון רבי חמיש לפיינשטיין הצד, בזמן שהרבי שמעון שקופ היה בערוב ימיו בבית חולים בוורשה, נכנס לבקר אותו. אז אמר לו רבי שמעון, אילו הרופאים היו דואגים לחולים כמו שאנחנו דואגים לתלמידים, הצעות היו הרבה יותר טובות. זו הדוגמה אחת מני רבות, איך רבי שמעון דאג לתלמידים שלו. היה מגיע קבוצה של בולשוויקים קומוניסטים לעשות תורות בעיר, זה היה בפריינסק, המקום של רב שמעון. אז רב שמעון ביקש להיפגש עם המפקד של הקבוצה, ולפיית הכל שרק ראה מפקד רב שמעון, הוא אמר לו, עוד הרב, כל מה שתגיד לי אני אעשה, כולל עזיבת העיר. שאל אותו, למה? אז הוא אמר לו, אני יהודי, בעבר למדתי בישיבה בתלם, בתקופה שהייתי שם ראש שיבה, בתקופה שאתה היית ראש שיבה. פעם אחת ראית אותי, שהיה חסר לי כפתור בבגד. קראת לי הביתה, בגשת מהרבני שתתפור לי את הכפתור, אף שחסר. במצעת השנים נסחפתי, נעשיתי קומוניסט, אבל את הרחמנות והאכפתיות שהרגשתי אצלכם, זה אני לא אשכח לעולם, ואכן, הקבוצה הזאת עזבה את העיר כלעומת שיבה. עוד מעשה שקרה לפני עשרות שנים בישיבת עשר הציון, אחד מערים של ישיבה, ביקש להוציא תלמיד מהישיבה בשל ההתנהגות החמורה והשלילית במיוחד. כשהחוזרים שמע על זה, ישיבה כידוע, ישיבת עשר הציון הייתה קרובה לליבו, לא הסכים. בשום אופן, אמר צריך בזן של 23 בשביל להוציא את בחור מהשם. אבל אותו רם לא ויתר, הוא הגיע בעצמו לחזוני, שטען שאם אמנם אין שלח אותו מהישיבה, אבל הוא לא יכול למצוא שיעור במחיצה אחת. עם הבחור, אמר לחזוני, שאם ככה, תעזוב את התפקיד, אתה חייב לעזוב את התפקיד. אז החזוני שאמר לו, מה יהיה עם שאר הבחורים שלא חתום, מי ילמד אותם? אמר לו חזוני, מי ילמד אותם? אני אמצור למשיעור. לכן למחורת הגיע חזוני של השיבה ואמר את השיעור בעצמו. נותר לציין, כשיום אחרי זה כבר, עכשיו אותו מגיד שיעור לתפקיד, כשהוא מקבל בהכנעה את הוראתו של החזוניש. ליבו הגדול של האדמור מגור בעל הבית ישראל, הרגיש במצב הרוחני של כל אחד מחסידיו, היה פעם התחילת נזן שהכנסו כנהוג וחלו מהישיבה להיפרד, היה נסיעה הביתה. הוא פתר כל אחד מהם לשלום, מלבד בחור אחד שהוא לא פתר אותו לשלום. אז הבחור התחנן, כשנצא לסע הביתה, אמר לו, רבי, בוא נצא לטייל קצת. ואם סיפר הבחור שכשהוא נכנס, זאת ברכת הפרידה, לא בדעתו לחזור לישיבה לזמן הבא, תכנן ללכת בעיקוד אחיו הגדולים שעשו לעבוד. כשהרבי יצא את הלטייל, אז הוא אמר לו, כתוב בספרים שכשמקבלים להניג ידיהם, מקבלים כוחות. אתה מתכוון לא לחזור. הבחור נדם, שתק, ואז משיך הרבי ואמר לו, לאבא שלך יש קדיש אחד, רק אתה. אם גם אתה לא יכול, הוא לא רוצה לחזור לישיבה, מה יהיה? תבטיח לי שלפחות תיכנס לשטיבל כל בוקר ובכל ערב לשיעור. עכשיו אתה יכול לצאת. ואכן, הבחור נתן לרבי את ההבטחה שלו, ובזכות ההבטחה הזאת לרבי נשאר הבחור בעולמה של תורה ומצוות, והוא קובע איתי מזמונות ורבות לתורה כשתצאה בחרב מינים טובי אברשים. אנחנו ממשיכים סגולות וישועות, סגולות לזכרון לימוד התורה שתכונות בשבת קודש. השסמת וסיפורה לתורה כותב, והתורה שלומדים בשבת אין מה שקשה, מספר לאודי שנחלט לצאת מרוב. הדויליש סיפר לו שכל מה שהוא לומד, שולד בשר השקחה, הוא לא זוכר כלום. אז יעץ לו הסת מרמה שבשבת יחזור ולשנה את מה שלמד ביום חול. על די זה לזכור, ועושים שזורש. מה שאומרים בזמירות, זכרו תורה סמושה, במצוות שבת סגרו אותה. זאת אומרת שהידי שבת זוכרים את הלימוד, שהידי שבת נתבטל לשכחה, שזה סגולה הזיכרון, ולכן צריכים ללמוד דווקא בשבת, שאז לא שולט השכחה. פעם מתנצל אחד לפני המנחה סלזר המונקה, שרשות כוח ראשונו, ואז הוא אמר לו שהוא יכוון בקידוש, סביבת זיכרון למעשה בראשית, בליל שבת, בקידוש, להגביר את הכוח הזיכרון. כך גם כתב בספר סור מאמור, מקובל מהצדיקים, כל הזיכרון בתורה לכוון בית קידוש מתסורן למעשה ברשת, שותב לה הזיכרון, כך גם יהיה בכמה המינוגים, סגול הזיכרון להתפעיל מחשבה לזיכרון בזמן הקידוש, כמו שאומר זיכרון מעשה ברשת, בזמן שאומר זיכרון מעשה ברשת. סופר שהבעל האמרי ברוך מביז'נית, בא יהודי, תינה לפניו את צערו של הזיכרונו לא זוכר לזכור את תלמודו, אמר לו הרבי שישקוד וילמד נוסחת בלכות שבת, ועל ידי זה לזכור את התלמוד שלו. ויש בזה מה שאומרים בזמורות לשבת, בזמור כל מקדש, זיכרו אותו לעצמו אישי. שמי שרוצה לזכור ולא לשכוח מה שלמד בתורה הקדושה, שניתנה לנו על ידי משה רבינו, במיתוס שבת גירוסו, להתעסק וילמד, להתעמק בלימוד ענייני שבת קודש, ועל ידי זה הוא יזכה להשתמר הכל בזיכרון. ואנחנו ממשיכים משות היומי, אדם שעשה הבדלה לאשתו, דרך על הבשמים ועל הריח, על הבשמים והריח, הוא שם לב שזה לא מריח. שהוא בעצמו לא מריח, שחי כמה ימים התגלה שהוא נדבד מקורונה. אז הוא שואל, אם כן, כיוון שהוא לא הריח, חצי שברכת סיימן הייתה לבטלה, אז אולי זה אפסית, משהו בערך באותה הגוף, אני צריך לחזור לברך הגפן לפני שתי דקות. התשובה, שהוא לא צריך לחזור לברך הגפן, הוא מפלפל פה בזה, למה יש הוא לא צריך לברך הגפן. אנחנו משכים בחפצים בחיים, חובץ חיים יומי. הסופים שנלמד היום בחובץ חיים, בפתיחה הלווים, פתיחים חטאת, מונח חובץ חיים, גם את היסורים שלו, הסיקו מויסיטר, שמקרים מסוימים, עשויים לעבור אליהם כשמדברים ישנו. רבי יורם מוסוף המביאים נידון בעניין הזה, אדם כותב יומן אישי, על כל מה שקורה לו. האם מותר לו לכתוב את מה שציירו האחרים, חדרים ישרי בזה עובר לכרוע עליו של היסיטר, שהוא גם על נציר הבלב. אז יש שכתבו שתלוי הדבר באופן הכתיבה, אם כותב באופן ששומר פינה וקעת, כמו שהוא כותב, פלוני מקליטני, מצערני, בקביעות, חולי אפשר שעובר בעצם הכתיבה לא היסיטר, אבל באופן שכותב לעצמו בצורה של מסקנות מוסריות, למשל, הרגשתי שיש לפלוני אקפדיה עליי, או שמעתי שפלוני התבטא שאני מפריע לו, אולי בגלל זה שסירבתי לענות לבקשות דבר מסוים, וזה לכאורה אין לך של היסיטר. הוא כותב שם שהתשובות הזאת הייתה לעיני הגרשה זרבך שהסכים לזה, אלא שהוא עיר, שגם באופן שאין לו שמוע שיטר, כמו שהוא כותב להתחזק במוסר, מכל מקום משמע הוא צריך להזכיר את השם של החבר בשביל. ואנחנו משכים דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפיים. הציטור שמבקשת בתלמידי החכמים לחזור על תלמודם 101 פעמים. הגמור שלנו שם הסדר סטודיק אומרת, מהי ציפורת קרמים? וגומר כמה דבוי וחופים גם כמה דבוי. ידעים דברי חז"ל, שעיקר סגולותיה של התורה לא נאמרו על אלא על העמל של התורה. כמו שאמרו, אם יחכו את תלכו ורק נצטרה שתהיו עמלים בתורה. אחד הדברים שמצריכים עמל, זה החזרה והשינון. שחוזר האימוץ הוא שוב ושוב כדי לצטור אותו. כתב הגאון לנו בזרם שמואל קוז'ינוב, בא לצורת שמואל אל הראש והמארשו, לצור רוברט את שמואל, הביא אותו הרב החידה בפרק שירו. פירוש של מה שנאמר פרק שירו, ציפורת קרמים אומרת, אסיין אל אורי מעין הבאזת. והוא מבאר, שאינו בקמו מובד סגולה לזיכרון, שיאכל ציפורת קרמים. נאמר עוד אמרו חזק, זה גם כן לזיכרון, שישנה פרקו, קוף 101 פעמים. וזהו שאומר ציפורת קרמים, אסיין אל אורי, אלו אתם מדי חמים, מאיים. גימת רי הקופה לפיוב ועזר, שהאידי שיחזור, שיחזור את המדם כל פעם פעמים, לא יצטרכו לה ולא יסידו אותה לאוכל. ואנחנו ממשיכים דף רעים בהלוכה. אנחנו עושים בשעה טובה בתוף פייזיין סיס א', מדוע מוסיפים בני אשכנז בתפילת יום תמשכל בשעה ותמלה באבו. וכן, אנחנו אומרים, עשיתי לנו השם עזכנו באבו, מנהג מספר דוברים פעם נוספת באבו, שם מילים מקורקודי, שיהיו לנהג בני אשכנז ומוסיפים זרע ליום תמשכל בשבת. גם מנהג שבני אשכנז בגלל שהמלה באבו שנאמרת בתחילה נעשה בעל התורה בכללותה, שבני ישראל התכוונו לקבל אותה מתוך העבר, לא תפילה, אבק שמות פרטה מצוות, הזדעזעו ונרצעו, והוצרכו לכפיית הר כגיגים. המעט שקבלו את התורה, ולכן על פרטי המצוות לא ניתן לומר באבו, אבל את זאת שבת קיבלו ישראל במור, לפני קבלת התורה, לא כפייה, ולכן ניתן לומר עליה גם כפועד באב. בתפילת יום טוב שחל בשבת חותמים, רווחה המצאת ומילים, מקדש השבת וישראל והזמנים, ומי שאתה רק השבת או ישראל והזמנים, החלטו הפוסקים יצא ידי חובה, אני לא יודע אם שדברו אם אמר רק השבת, בוודאי אין לחזור ולהתפלל, ואם אמר רק ישראל והזמנים, לכן שצריך לחזור ולהתפלל, אבל למה יצא? בסופק אין לשוב ולהתפלל. ואם הזכיר את השבת ואת המועד, אבל שינה את סדר ואמר מקדש ישראל על השבת והזמנים, אז יש מי שכתב שהלשון הזאת נורא שכאילו ישראל הם מקדשים בשבת, אבל זה לא ככה, אלא הקדושה מששת ימי ברשת. ולכן נחשב המתפלל כמי שמשנה מטבע מהטבע, לא שקרו חז"ל, והוא לא יוצא ידי חובה. ראי פתח שחל בשבת, לא מברכים ברכת מהמשך, שהיא הברכה שנאמר בכל השבת שחל ויכולו. אם פתח חז"ל מתחיל באמרה, כותבו האחרונים שכדי שלא ייכשל בהזכרת שמשמיים לבטלה, אפשר לסמוך על דעת כמה הראשונים והאחרונים שסתברים שהברכה הזאת נאמרת גם בליל פסח שחל בשבת, ולסיים את הברכה. גם, יש שאורו, שלא יסיים את הברכה בגלל שלהלוך הנפסק, שאין לומר ברכה זו, גם כן, שחרת הברכה היא לבטולה, ואין להתיר את האנדרה בחברה בתפילה. ויש שכתב שייתכן שכדאי לסיים את הברכה בלי הזכרת שם השם בחתימה, והוא הוסיף שמקומות שנוהגים לומר בבית הכנסת, הלל, אם במחה בליל הסדר, אז אם נזכר מיד אחרי אמירת שם השם בתפילת הברכה, יסיים אשר כלשונו לקרוא את ההלל. עד כאן מנהל דפיים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. החלקו הראשונים בנובע לנפח שיעור כזית, אם כחצי נפח שיעור כבית או כשליש ממנו, אלא הלוכה, בעניין כזית של אחי לפעות תאום אורך, חלק משוכנור שהנפח הוא כחצי ביצה. יש רואים ששיעור כבית ההלכתי הוא כבית בינונית, שבזמננו כ-50 סמ"ק, ויש רואים שהוא כשתי ביצים בינוניות, בנות זמננו, כלומר 100 סמ"ק. שיעורי הכבית הוא מודדים בגוף המאכל בלבד, בלי החללים שבו. למשל, המרווח שבין עלי לעלי בערכות עלים, אבל מאכל ספוגי, לא צריך למאוך אותו לפני המדידה, למרות שיש בתחו חללים. וכדרכי נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. מדוע נוהגים להשתמש במשטחי לישה מתכת חלקה לצורך לישת המצות? אז לישות הבצק למצות לא משתמשים בכלי לישה שיש להם מזדקים או שקעים שלא ניתן לקות המחאה לישה, כמו שהבצק שחודר לתוכה מחמיד ומתערב אחרי זה לבצקים אחרים שהיא לא שוב בכלים האלה. צריך להקפיד את זה גם מנוגע למשטחי הלישה והרידוד. לא מספיק כפריסת מפה או סדין על השולחן. אלא אם כן נחליף אותם כל 18 דקות, בכלל שהבצק חודר לתוך הבד ומחמיד, אז ממילא הוא יתערב בבצקים האחרים. במילה גם מדגים המצוות להשתמש במשטחי אישה ברדות שהתסויים היא מתכת חלקה ומאבן חלקה. ויש שמצפים גם את כל, גם את כלי הרדות במתכת חלקה או בזכוכית חלקה. אנחנו משכים לדפיים את הנודב לי. כאן מוצאים את האשלג, זו הציפור הנדירה, שאכילתה היא זיכרון גורל זיכרון, והאם חגורת ספר תוירה חייבת בגניזה. כך ולא נשים מעניינים, לימד הם עושה את שבס, דף צדיק. ולשים רבותה התחזקות יומית. בספר בית קלם מובא שספר הרב דסלר, המשגיח, סמוך את פירת דודו רב גדלי, ועושים, לא הסכימו לתת להם את הרכה, כי אמרו שזה לא יעזור, זה יוסיף לו אולי 4 דקות. אמר רב גדלי, נו, יעשו ויעשו, אדרבה, 4 רגעים, אם אדם משתמש בהם כראוי, זה חיים ארוכים מאוד, ובלי השתמשות כראוי, אפילו שנים הרבה, הן קצרות ולא כלום. תדל רבותיי, להתחזק בניצול הזמן עבד השם, כל רגע נוסף שאנחנו זוכרים לנצל אותו כראוי, אנחנו זוכים בו ברווח עצום בנושא. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שלא כולם, המשך יום נפלא, שבת שלום, בשורות טובות, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל פרסלת.